דף פי זין עמוד ב' בשורה השלישית מלמעלה. שואלת הגמרא, אוויר מזבח כמזבח דמי או לא? רש"י מציג שהנידון שעומד בפנינו, אם הלך כהן ותלה את האיברים הפסולים באוויר שבראש המזבח, האם אני אומר שאוויר המזבח כמזבח ואז זה כמו פסולים שנמצאים על גבי מזבח שלמדנו שאם עלו לא ירדו, או שמא אוויר מזבח לאו כמזבח דמי? אז בעצם יש פה דבר פסול שלא עלה על גבי מזבח, והדין הוא שלכתחילה אסור לעלות אותו על גבי מזבח. אומרת הגמרא תשמע, למדנו אצלנו במשנה, כשם שהמזבח מקדש, כך כבש מקדש. אמרנו במשנה שכמו שהמזבח התחדש לנו, שאם יש דבר פסול הוא מקדש אותו לעניין להיות לחמו של מזבח, שאם עלה לא ירד, כך אנחנו אומרים שהוא הדין יהיה נכון לגבי הכבש, שאם עלה עליו דבר פסול, אז ממילא הוא נעשה לחמו של מזבח שאם עלה לא ירד. מדייקת הגמרא, והיא אמרת אוויר מזבח לאו כמזבח דמי, וממילא אוויר כבש נמי לאו ככבש דמי, היכי מסיק לי מכבש למזבח, הווה לירוד. אומרת הגמרא, לכאורה מוכרח להיות שאוויר מזבח כמזבח ואוויר כבש דכבש. כי אם לא, אז לעניין מה המשנה באה ואומרת שאם אותו פסול הונח על גבי הכבש, אז הוא מתקדש שהוא נהפך להיות לחמו של מזבח, ולכן מה אני אעשה איתו? אני אעלה אותו על גבי מזבח, אבל באותו רגע שאתה מרים אותו מהכבש ואתה מחזיק אותו ביד, הרי הוא נמצא באוויר הכבש. ואם אוויר הכבש הוא לאו ככבש, כי אוויר מזבח הוא לאו כמזבח, אז למעשה הוא ירד מעל גבי מזבח. וכבר אמרנו שאם עלו לא ירדו, אבל אם ירדו לא יעלו, אז מה עושה לך שהנחת אותו על גבי כבש? הרי ממילא הוא לא יכול להגיע לראש המזבח. עונה הגמרא, דנגר לי. אומרת הגמרא, מחזיק באיבר, גורר אותו על גבי הכבש. באיברים כשרים אין לי בעיה, באיברים כשרים, אז הוא לוקח אותו בידו, מעלה אותו, זורק אותו על המזבח כמדובר. אבל ברגע שמדובר פה בדבר פסול, אז בדבר פסול, מכיוון שאוויר מזבח אפשר שהוא לאו כמזבח, ואוויר כבש הוא לאו ככבש, גרור אותו על גבי הכבש, וככה תעלה אותו לראש המזבח. אומרת הגמרא, והאוויר יש בין כבש למזבח. שואלת הגמרא, ואנחנו למדנו שבין הכבש למזבח היה חלל. אז אם אני עובר שאוויר מזבח כמזבח מבואר כבר בתוספות, אין לי בעיה. כיוון שהרי למעשה הכבש הזה ישב על גבי יסוד ועל גבי סובב. אמנם לא היה יסוד בדרום, אבל זה ישב על הסובב של המזבח. אז ממילא המקום של האוויר זה בעצם אוויר מזבח. ואם אני אומר שאוויר מזבח כמזבח, אז אין לי שום בעיה. אז הוא גורר אותו, מעביר אותו שם, מעביר מזבח כמזבח, מחזיק אותו ביד, זה לא משנה, ולכן הוא יכול לעלות את אותו פסול על גבי מזבח. אבל אם אני בא ואני אומר שמדובר באופן כזה שאוויר הוא לאו כמזבח, אז עכשיו הוא נמצא באוויר, באותו חלל הוא נמצא באוויר, באותו הרגע שהוא נמצא באוויר, אז הוא ירוד, ואם ירד לא יעלה. מה זה סוכה? אז זה לא נוגע לגודחית, גודחית זה משוך ועורד. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, רובו לכבש ככבש, רובו למזבח כמזבח. אנחנו נאמר שאם רוב האיבר נמצא על גבי הכבש, אז גם החלק שיצא עכשיו מהכבש נחשב שייך לכבש. ועכשיו כשהוא נכנס למזבח ורובו אצל המזבח, אז גם החלק שנמצא מחוץ למזבח נידון כמזבח. אז מדובר באופן שבאמת כשהוא עובר באותו חלל, הוא עובר בצורה כזאת שרובו נשאר על הכבש ואחרי זה רובו נמצא על הגבי המזבח, ואין מצב שהוא נמצא רובו באוויר. אבל אם באמת היה מצב שהיה רובו באוויר, אז אפשר שבאמת אי אפשר היה לזרוק אותו על גבי מזבח, כי הוא נחשב ירוד, ואם ירד לא יעלה, אין אחר מאמין. אבל הוכחה אם אוויר מזבח כמזבח או לב כמזבח אי אפשר להוכיח מפה. אז אנחנו צריכים לדבר על איזה סוג איבר כזה שתמיד יהיה מצב כזה שיהיה רוב על הכבש, ומיד כשעובר לתוך המזבח אז הוא נמצא עדיין ברובו על גבי כבש, ואז כשהוא יוצא אין לי איזה נקודה כזאת, יהיה בעיה. או זה בעיה, לא מבואר לנו מה המרחק, כי בתוף עוד דיברו מתחיל אוויר יש בין כבש למזבח. אז תוף עוד אומר, אבל אי אוויר מזבח כמזבח דם הוא לא קש אלי. למה? כי גם כשהוא בא כנגד אוויר אבל ירוד כנגד אותו אוויר, יש שם סובב, וסובב חשיב מזבח, אפילו להקטיר עליו אי כמן דאמר בפרקות של קודשים דמקטירים. מי הוא? אין יראה לרבינו חיים שהרי יש אוויר מפסיק יותר מכדי עמה סובב, כדי שיהיה אוויר קרקע מפסיקו, כדי אמרין עליהל, מה לידי אדם אוויר קרקע מפסיקו, אז בשר אוויר קרקע מפסיקו. ואם כן, עקתי, מחימתי כנגד אוויר קרקע, הווה לירוד. לא זאת מביא שיטת רבינו חיים, צריך לדעת על מה הוא מסתמך, זה מאוד קשה. אבל ככה הוא אומר, שהמרחק שהיה זה יותר מהמה. אנחנו צריכים לזכור שבשלמה לזרוק את האיברים, עוד מילא זורקים, אבל לבוא עם הגזרי עצים, עם כל מה שצריך לעלות על גבי מערכה, צריך שם לעשות קפיצה לא מבוטלת, אם זה יותר מהמה. מעבר למה שאתה אומר שלמדנו לאל לכאורה לא ככה. בדף סמך ב' או, אז זה היה כל המזבח, זהו. אז שם יש תוספות, בדף סמך ב' עמוד ב', תוספות אומר, אוויר קרקע מפסיקו, קרקע לאו דווקא, שהיה פורח עמה על יסוד ועמה על סובב. ובלב קרא היה צריך אוויר משום שנאמר סביב, אז את המשהו הזה זה בגלל הסביב. אלא דסגי בש... אבל הכה באינן אוויר גדול וניכר שהוא לצורך אוויר. מה זה אוויר גדול שהוא ניכר? צריך איזה משהו שיהיה ניכר שיש פה אוויר שחוצץ. אבל זה רחוק מלהיות שיעור עמה, זה חידוש גדול מאוד. זה פלא רב, ודאי, ודאי, זה פלא רב, זה פלא רב, היא אומר את זה יותר מזה. אנחנו בגמרא לאל הבאנו הרי מקום אחד במשנה שכתוב שהכבש היה 32 אמה, מקום אחד שכתוב שהמזבח 32 אמה, מאידך כתוב לנו שזה תפס בעזרה 62 אמה. אז הגמרא תרצה לו קשיה, כשמדברים על המזבח לבד ועל הכבש לבד זה 32, כשמדברים כשזה תופס מקום בעזרה זה 62, למה? כי זה עולה עמה על יסוד ועמה על סובב. אז בסדר, יש איזה מרווחת, פחות מעמה זה לא חשוב בשביל להזכיר אותו. אז אני מבין, אם מדובר על רבע עמה, שליש עמה, חצי עמה, אבל לבוא ולעשות מרחק כזה גדול זה חידוש גדול. פשטות תופות לא תופס כך את הדברים, אה? לא משנה, זה הכוונה היא ביחס לקרקע. בפועל בצד הדרומי אין יסוד. אבל אמרנו שעל הרצפה, כשאני דן את המזבח 32 עמה, זה כולל את היסוד ששם לא קיים, כי בעצם בחלק הדרומי הוא 31 אמה מן הצפון לדרום, ועל זה המדובר. לענייננו פשטות, יש שם איזשהו מרווח, מרווח סביר, שהגמרא תופפת שאפשר שאיבר יעמוד ברובו. הגמרא לא נשארת עם זה המסקנה, אבל הגמרא כרגע אומרת, אם זה הראיה יכלתי לקיים את הדברים. אומרת הגמרא, רק לכאורה תפשוט מהד הבאי רמי בר חמה, יש חיבור לעולין או לא? תפשוט דיש חיבור. רמי בר חמה הסתפק, כשיש לנו איבר, שהאיבר נמצא חלקו על גבי מזבח וחלקו באוויר, מחלל, מעל המזבח. האם אני אבוא ויאמר שהוא נחשב כחלק מהמזבח או לא? למשל, אולי נפקמין הבלינה וכדומה, האם הוא נקרא יושב על גבי מזבח או שהוא מפרט? אני, מה שעל גבי מזבח שייך למזבח, ומה שמחוץ למזבח לא שייך למזבח. לכאורה, אם אני אומר שכשיש לי רוב על גבי מזבח זה נחשב כולו על גבי מזבח, כמו רוב על גבי כבש נחשב כולו על גבי כבש, אז יכלת לפשוט את השאלה של רמי בר חמה. אומרת הגמרא, הלא קשיא, תפשוט. כמו שרשי מביא בליקוטי רשי, כמה מקומות רשי אומר, הלא קשיא פרושות דבר שהגמרא אומרת, אם זה מה שעומד בפניך, זה הקושי שלך, עם קושייה כזאת אני יכול להסתדר. ולמה? בסדר, אז תביא מפה ראיה אחן. שבאמת רמי בר חמה שאל שאלה, והתשובה היא שכשיש לי רוב על גבי מזבח זה נחשב שגם החלק שעומד מחוץ למזבח כמונח על גבי מזבח, אם זה אין לי בעיה. אומרת הגמרא, אבל עדיין מתקיף לרב ברב חנן, והיא אמר תעביר מזבח כמזבח דמי, עולת העוף דפפלה במחשבה איך היא משכחת לה הקלטה מזבח. שואלת הגמרא, איך יש לי מחשבת חוץ לזמנו לגבי עולת העוף? הרי בעצם אנחנו סברנו והסברנו והוכחנו שלמעשה עולת העוף אפשר לעשות רק על גבי מזבח, ולא סתם על גבי מזבח, אלא מעל חוט הסקרה. הכהן היה עולה אל הסובב, עומד בקרן הדרומית מזרחית, ושם הוא היה מולק את אותה עולת העוף, ממצא את הדם, את הנוצה וכולי, זורק. עכשיו אנחנו צריכים להבין דבר אחד, יש לנו מחשבה שנקראת מחשבת חוץ לזמנו, וזה מחשבה שמפגלת את הקורבן. ולמה? כי ברמה העקרונית המחשבה הזאת לא יצויר והיא הייתה נעשית הלכה למעשה, היא הייתה פוסלת את הקורבן. אם אני לוקח בהמה ובזמן השחיטה אני חושב לזרוק את הדם חוץ לזמנו, לא היום, למחר, אז לו יצויר והייתי מממש את המחשבה שלי, אז זה פעולה שפוסלת קורבן. חידשה תורה שלא צריך מעשה כדי לפסול, אלא יש מחשבה שהמחשבה היא מחשבה פוסלת, מחשבת פיגול. מה היה קורה אם הלכה למעשה הוא היה עכשיו נשאר עם אותה עולת העוף שעושה את זה על גבי כבש, על גבי הסובב במזבח או בראש המזבח? והרי אמרנו שהסובב של המזבח יש לו דין כמו מזבח, אפשר להקטיר עליו, ועכשיו הוא היה חושב שבמקום לבוא ולהקטיר את אותו עולת העוף היום, הוא יעשה את זה רק מחר.
מחשבה.
מחשבה. אז ברמה העקרונית זה מחשבת פיגול, מחשבת חוץ לזמנו. אבל למין האמת, גם אם הוא היה מבצע את זה הלכה למעשה, זה לא פוסל. כי אמרנו שאפילו אם אני אסבור של לינה פוסלת בראש המזבח, גם לו יצויר ונאמר שבאמת יש פסול של לינה. אבל הרי נאמר לנו דין שכל הפסולים שעלו על גבי מזבח נעשו לחמו של מזבח, שאם עלו לא ירדו, אז ממילא הוא ראוי להקטרה. אז גם אם באמת הוא חשב את המחשבה ולו יצויר והלכה למעשה הוא היה מחכה למחר, אין לו שום בעיה להקטיר. זאת אומרת שהמחשבה היא לא מחשבה מפגלת. מה? אבל המחשבה היא לא מפגלת. ודאי. למה לא? יש מחשבת פיגול. מחשבת פיגול זה פעולה שנעשית בזמן השחיטה, או בעוף זה בזמן המליקה. אז אני מולק וחושב לעשות פעולה שלו יצויר והייתי עושה אותה, זה פעולה פוסלת. אבל פה הפעולה לא פוסלת. כי פה גם אם זה פסול, זה מקטר על גבי מזבח. למה לא? למה לא? זה בדיוק התשובה. אבל מתי המחשבה מפגלת? כאשר למעשה זה היה פוסל. אבל פה למעשה זה לא היה פוסל. תראה רשי, אומר רשי לפני השורות הרחבות, היכי משכחת לה דפסל במחשבה חוץ לזמנו הקלטי אוויר המזבח, דינמי אמרינן לינה מועלת בראש המזבח, וקיים זה את מחשבתו, ושעה עד למחר והיא כתירה, בת הכתרה היא, דאפסולין שעלו לא ירדו, וכיוון דבת הכתרה מחר, אז לכתחילה היא, אמה היא פסלה במחשבת הכתר מחר? הרי למעשה מחר הוא יכול לכתחילה לעלות על גבי מזבח, כי זה נמצא על גבי מזבח. אז אם אני אגיד שאוויר מזבח לאו כמזבח דמי, אז כשהוא מולק באוויר זה לא נקרא במזבח, אז עדיין לא קלט אותו מזבח, לא קלט אותו מזבח, המחשבה היא מחשבה פוסלת. לו יצויר והיה נשאר פה במקום למחר, זה פוסל. אבל אם אני אומר אוויר מזבח כמזבח, אז זה מונח על גבי מזבח, אז אין פה שום פעולה שפוסלת. עונה הגמרא בכיוון של שאלה, מתקיף לרב שימי, אגב תופות למטה, דיבור המתחיל עולת העוף דפסלה במחשבה, שואל תופות תימה, מה יקש עלי? האמרינן בפרק קודשי קודשים שהיא מסעה למטה מרגליו, אפילו אמה אחת כשרה, כי הרי למעשה זה צריך לעשות מעל חוט הסקרה, וחוט הסקרה זה באמה החמישית, והסובב זה באמה השישית, אז יש לו עוד אמה מרווח שיכול לעשות ללמטה. נו, ואם ככה אין כאן אוויר מזבח, הרי זה נמצא הוא עומד מעל הקרקע. אומר תופעות, ולפירוש הקוטה שפירש למעלה שהייתה שם בליטה ניחה, כדי לקבל את הדם, ובעצם זה חלק מהמזבח, אז זה באוויר מזבח. הנה מפריך לרבי נחמיה, דאמר היא עצמה אינה נעשית אלא בגופו של קרן, ואי אפשר לעשות את זה בעמה מתחת, אז אכן באמת לכאורה מוכח שאוויר מזבח לאו כמזבח דמי. חוזרת הגמרא ואומרת, מה תקיף לרב שימי ברב אשי, למה לא? למה אתה אומר שלא שייך מחשבת פיגול של חוץ לזמנו? משכחת לה כגון דאמר, הרי ממולקה על מנת להורידה למחר ולהעלותה ולהקטירה. יש כאן מחשבת פיגול. אם הוא היה חושב בזמן המליקה שמחר הוא יוריד את זה מעל גבי מזבח, והרי זה כבר פסול כי עבר עליו הלילה, זה נפסל בלינה, ועכשיו כשהוא ירצה לחזור ולהעלות את זה, אמרנו שכל דבר פסול אם הירד לא יעלה, ממילא זה כבר לא ראוי למזבח, וממילא יש פה מחשבת פיגול. הוא מבאר את הגמרא, הניחה לרב הדה אמר לינה מועלת בראש המזבח. אומרת הגמרא, אתה צודק, לפי רב האתמול שלמדנו שרב הסובר שאכן גם דבר שנמצא בראש המזבח נפסל בלינה, רק גם פסול שנמצא על גבי מזבח עולה. זאת אומרת שלמעשה אבל פסול היה פה, אז באמת למחר הוא כבר נפסל בלינה. הורדת אותו, זה פסול שירד, ואם ירד לא יעלה, אז יש פה מחשבת פיגול. אלא לרבה דאמר אין לינה מועלת בראש המזבח, ליתה למחשבתו, אבל לפי רבה מחר כשהוא יוריד את זה מעל גבי מזבח, זה בדיוק כמו איבר כשר, כי הוא לא נפסל בלינה, כי כל מה שיושב על גבי מזבח לפי רבה לא נפסל בלינה. אז שוב, אין פה שום מחשבה פוסלת. אומרת הגמרא, לרבה נמי משכחת לה, כגון דאמר הרי ממולכה על מנת להורידה קודם עמוד השחר ולהעלותה לאחר עמוד השחר. מה שאמרנו לפי רבה שלא נפסל בלינה, אם בזמן עמוד השחר זה נמצא על גבי מזבח, אבל אם הוא חשב להוריד את זה לפני עמוד השחר וזה אז נמצא על רצפת העזרה, ושם זה נפסל בלינה, למחרת להעלות את זה מאחרי עלות השחר הוא לא יכול, כי זה כבר פסול בלינה, זה ירד, ואם ירד לא יעלה. יש פה מחשבה הפוסלת, מחשבה המפגלת, ולכן באופן הזה שייך מחשבת פיגול. זאת אומרת, אין לי מכאן ראיה האם אוויר מזבח כמזבח דמי או אוויר מזבח לאו כמזבח דמי, כי ייתכן לבוא ולומר שבאמת אוויר מזבח כמזבח, ועדיין בעולת העוף כן יש אפשרות למחשבת פיגול. לרבה לשיטתו אם הוא חשב להוריד למחר, לרבה לשיטתו שאין מילה אם הוא חשב להוריד לפני עלות השחר ולהחזיר אחרי עלות השחר, זה כבר נפסל בלינה. זה בתנאי שהוא עכשיו יבוא וישאיר את זה עד עלות השחר. אבל במידה והוא לא ישאיר את זה עד עלות השחר, אם הוא יוריד בפועל עבר כשר, יכול להיות על גבי מזבח, אני יכול להוריד אותו, הגיע עלות השחר, הוא נפסל בלינה. אם הוא היה נשאר, הוא לא היה נפסל, אבל פה הוא לא נשאר. אומרת הגמרא, להך גיסא מי התפשוט, אבל בראיה שעכשיו אני אביא לך, כן תוכל לפשוט את השאלה שלנו. למה? להך גיסא מי התפשוט, דאוויר מזבח כמזבח דמי. דיסל כדעתך אוויר מזבח לאו כמזבח דמי, חטאת העוף פסולה, היכי מזה מדמה, הבלי ירוד. מה קורה אם אדם לקח את החטאת העוף, שלמעשה לכתחיל החטאת העוף צריך לעשות למטה מחוט הסקרה, כשהוא עומד ברצפת העזרה, על קרן דרומית מערבית, ושם הוא עושה מליקה ומזה את הדם על קיר המזבח. מאידך, למדנו שגם אם הוא עמד בראש המזבח, וזה אחד מההבדלים שיש לנו בין עולת העוף לחטאת העוף. עולת העוף, התורה אומרת שצריך לעשות את זה דווקא על גבי מזבח ומעל חוט הסקרה. אם הוא יעמוד למטה, הוא פוסל אותה במליקה. חטאת העוף, אפשר למלוק אותה בין למעלה ובין למטה. הוא עכשיו נמצא בראש המזבח, מולק את אותו חטאת העוף, וחושב במחשבה שלא לשמה. חטאת שלא לשמה נפסלת. מה הדין שלו? על פניו, אמרנו שאין לו שום בעיה, כיוון שזה דבר פסול אבל בראש המזבח, אז אמרנו שכל דבר פסול, אם עלה, לא ירד. אומרת הגמרא, חטאת העוף פסולה, היכי מזה מדמה. עכשיו תספר לי, איך הוא יכול לקיים את חטאת העוף? הרי צריך להזות מדמה תחת חוט הסקרה. איך הוא מזה? על ידי זה שהוא יגביע, זה יזה את הדם. פרי שהוא מגביע, אם אוויר מזבח לאף כמזבח, זה הופך להיות ירוד. זה רשי למעלה. אומר רשי, חטאת הרוב פסולה, שמלקה בראש המזבח שלא לשמה, הוא פסל. דאף על גב דנעשית למטה. האמר מר לאל, מלקה בכל מקום במזבח כשרה, ולא פסוק מעלה דידה, אלא בעזה. והיכה דמלקה בפסול בראש המזבח. וקיים אלן בכל הפסולים אם עלו לירדו. היכי שר אלי מר לעזות מדמה. הרי מגביה הוא מתיז. מתי? כשאוחז בה. הוא מזה, ואבל ירו. הרי באותו רגע שהוא יגביע כדי לעשות הזעה, בעצם פה זה נפסל. כי אוויר מזבח, לאו כמזבח, אז זה נחשב כירוד. אז איך בדיוק חטאת הרוב פסולה שייך לבוא ולומר שאפשר לקיים אותה על גבי מזבח? וכן שואלת הגמרא, שאר פסולים, איך יזריק לו מדמה? למדנו שאם הוא לקח את אותו פסול ועלה אותו על גבי מזבח, נו, אז מדובר גם בדם של פסולים. אם מדובר בדם של פסולים, דם של בהמה, אמרנו במשנה, אם אותו דם פסול עלה על גבי מזבח, לא ירד. נו, ועכשיו מה עושים איתו? צריך לזרוק אותו מתחת לחוט הסקרה. ואיך אתה מגיע מתחת לחוט הסקרה? אז אתה עומד במזבח וזורק. נו, אבל באותו רגע שאתה מרים אותו, אז זה הופך להיות ירוד. ואם ירד לא יעלה. אז אין מצב של דם פסול על גבי מזבח. נו, אבל מה המשנה מדברת? בהכרח שאוויר מזבח כמזבח דמי. אז ברגע שאני מגביע, זה עדיין במזבח. וכיוון שזה במזבח, אז אני יכול את אותה חטאת העוף פסולה להזות, אני יכול בשאר בהמות את הדם הפסול להזות, ולכן שייך שיתקיים בו פסול. אומרת הגמרא, יותר מזה. מה תענה לי? דמגה לו. הוא באמת לא מגביע את זה, אלא הוא פשוט שופך כמו שהוא. שואלת הגמרא, הזעי, מיצוי, זה לא נקרא להזות, זה נקרא למצות את הדם. הזריקה היא לגבי הבהמות, שפיכה היא, ויש לנו קורבנות שרק בזריקה ולא בשפיכה. ועוד דרך הזעה בכך, דרך זריקה בכך. מה זה זריקה? לעמוד מרחוק ולזרוק. ברגע שאתה מטה אותו כמו שהוא ושופך אותו, זה לא דרך זריקה. ולכן חוזרת הגמרא ואומרת, אמר רב אשי, אידן הקיטלו בראש המזבח החנמי. אומרת הגמרא, זה פשוט, וזה לא היה שאלה. ברור כשאדם עומד על גבי מזבח ואוחז בידו את הפסול על גבי מזבח, ודאי שאוויר מזבח כמזבח ואוויר כבש ככבש, כי זה כמו מחובר בו. הוא עומד על גבי המזבח וזה נמצא אצלו ביד, אז זה מונח על גבי מזבח, לא היה לנו כזה שאלה. ולכן לא צריך להגיע לכל מה שדיברנו קודם, כשהוא גורר את זה על גבי הכבש, את אותו איבר פסול, כי ברגע שהוא אוחז אותו בידו, וגם כשהוא עובר שם מדלג מצד לצד במזבח, הכל הוא עושה כשזה בידו, וכשזה בידו אז אנחנו אומרים שזה חלק מהמזבח, הוא בוודאי אוויר מזבח כמזבח. איפה היה השאלה שלנו? דטלינו בקניה מי. הגמרא מסיימת בתיקו. מה קורה אם יש קנה, והקנה הזה למעלה בראשו יש שם איבר פסול, ואת הקנה הזה עומד ברצפת העזרה, כאשר הוא מגיע למעלה בראש המזבח. האם זה נחשב שזה נמצא באוויר מזבח כמו מזבח, וממילא כיוון שעלה לא ירד, או שמה מה שמונח בקנה מעל המזבח, אין לזה דין של מזבח, כי אוויר מזבח לאו כמזבח דמי. וממילא זה כמו כל הפסולים שלא עלו, ואם לא עלו, אינם רשאים לעלות על גבי מזבח, והגמרה לא פושטת את הבעיה. אומרת המשנה, כלי הלך מקדשים את הלך. אותם כלים שמיועדים למדידת הלך, או להניח בתוכם את הדברים הלכים שבמקדש, כמו הקערות, המזרקות, שבהם היה מניחים את היין, את השמן, את הדם, הדינו שהם הכלי שרת האלה, מקדשים את הלך. זאת אומרת שבאותו רגע שאותו דם נכנס בתוך המזרק, שאותו שמן, שאותו יין נכנס בתוך הכלי, אז עד עכשיו הוא היה קדוש קדושת דמים, וכשהוא נכנס לתוך כלי שרת הוא מתקדש קדושת הגוף למזבח. כמו כן, מידות יבש מקדשות את היבש. מידה, כלי מידה של יבש, מקדש את היבש. כפי שרשי מבין, שלמעשה היה לנו בסך הכל שתי מידות ביבש. היה מידה אחת שנקראת איסרון, והיה מידה אחת שנקראת חצי איסרון. איסרון זה הכלי שבו בעצם היינו מביאים איסרון של מנחה, ומכיוון שיש לנו את המנחת חביתין של כהן גדול, שבא בכל יום ואותה צריכים להקטיר מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, אז היה כלי מדידה מסף שהוא חצי איסרון, שבזה הייתי מודד שזה חצי בבוקר וחצי בערב. ולכן רשי דיבור המתחיל מידות היבש, רשי בא לתרץ למה המשנה פותחת בלשון כלי הלך, וכשהיא באה ליבש מדברת על מידות יבש. למה היא לא מדברת על כלי יבש כמו שהיא מדברת על כלי הלך? אומר רשי, מידות היבש, שתי מידות של יבש היו שם, איסרון וחצי איסרון. איסרון למדידת כל המנחות, וחצי איסרון לחצות בו מנחת חביתי כהן גדול, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. להכי נקד גבי יבש מידות שאין כלים מיוחדים ליבש אלא אילו דקלי שנותנים בו מנחה, כלי לחו שמזרקות וקריארות ראויות גם לכך. אז רק הכלי, המידה הזאת היחידה, האיסרון והחצי איסרון שעמד רק למדידה, זה כלי שהיו מקבלים בו רק יבש, ועליו אני אומר שהוא מקדש את היבש. תוספות אומר קצת אחרת, ותוספות אומר כי יבש אפשר למדוד מחוק וגדוש בכל עניין שירצה, אבל לך אי אפשר לעשות את זה, ובלך גם קשה לדבר על מידה, כי פעמים יש לך יין ופעמים יש לך מים ופעמים שמן שהמשקל הסגולי שלהם לא שווה, ושם לא שייך לבוא ולעשות מידה, אי אפשר לעשות אותו גבוה יותר או נמוך יותר. ממשיכה המשנה ואומרת, אין כלי הלך מקדש את היבש ולא יבש מקדש את הלך. כלי שלך לא יכול לקדש בקדושת הגוף את היבשים, והיבשים לא יכולים את הלכים. עוד אומרת המשלש, כלי הקודש שנקבו, אם עושים בהם מעין מלאכתם שהיו עושים והן שלמים, מקדישים, ואם לאו, אין מקדשים. זאת אומרת, אם אותו כלי שנהיה בו עכשיו נקב, יכול להמשיך לעשות את העבודה שהוא היה עושה עד עכשיו, נאמר שהיסרון הזה, נעשה בו נקב קל כזה שלא גורם לסולת ליפול מתוכו. שם אני אומר, הוא ממשיך להיות בתוקף של כלי שרת, והוא מקדש את הנכנס לתוכו. אבל אם עכשיו אי אפשר לעשות בו עבודה, אז זה ביטל ממנו את הדין של כלי שרת, ולכן הוא לא מקדש קדושת הגוף. מסיים את המשנה, וכולן אין מקדשים אלא בקודש. אומרת המשנה, כל היכולת של כלי שרת לקדש קדושת הגוף זה רק שהוא בעזרה. אם הכנסת דבר לתוך הכלי שרת מחוץ לעזרה, זה לא מקדש קדושת הגוף, זה נשאר קדושת דמים. הוא מבאר את הגמרא את הדברים. אמר שמואל, לא שנו מה שלמדנו במשנה, שאותו כלי לך אינה מקדשים את היבש, והיבש אינו מקדש את הלך. לא שנו אלא מידות, אבל מזרקות מקדשים. אמרנו יש כלי שעומד למדידה, ויש כלי שעומד ככלי קיבול. כלי שעומד למדידה, היבש לא מקדש את הלך, והלך לא מקדש את היבש. לגבי לך היה יותר כלים, כי אמרנו ביבש היה רק איסרון וחצי איסרון. לגבי לך היו שם כמה וכמה כלים, הין, חצי הין, שליש הין, רבע הין, היה כמה וכמה כלים, שבעה כלים. בכל אופן, כשזה כלי מדידה, זה באמת לא יכול לקדש. אבל סתם שהוא משמש ככלי קיבול, גם הכלי שעומד לקיבול הלך יכול לקדש את היבש. ומאיכן אנחנו לומדים את זה? אומרת הגמרא שנאמר, כמו שמצאנו בקורבנות הנשיאים בפרשת נפו, וקורבנו, כל אחד מהנשיאים הביא קערת כסף אחת 30 ומאה משקלה, מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מהקערה והמזרק מלאים סולת בלולה בשמן למנחה. אז במה זה מלא? במנחה, בסולת. ובכל זאת אותו כלי לך מקדש את היבש. אומרת הגמרא, אמר שמואל, לא שנו אל המידות, אבל מזרקות מקדשין שנאמר שני מלאים סולת. אמר לי רבך המדיבת לרבין עם מנחה לחיים, זה לא נכון. המנחה הזאת הרי כתוב בפסוק הייתה בלולה בשמן, אם היא בלולה בשמן היא לחה, לכן זה מקדש, אבל יבש זה לא מקדש. עונה הגמרא, אמר לי לא נצריך אלא ליבש שבא. כשיש לי מנחה בלולה בשמן, השמן לא מגיע לכל כל המנחה, נשאר לנו כל מיני גושים קלים שבתוכו יש בעצם סולת שהיא יבשה, ובכל זאת אני אומר שזה מתקדש. הווה אומר שאותו כלי שלא עומד למדידה, אפילו שהוא כלי לך, הוא מקדש את היבש. איבה את אימה מנחה על אף שהיא בלולה בשמן לגבי דם כיבש דמי, ולכן מכאן יש להוכחה מהפסוק שאותו כלי שלא מדידה אלא כלי הלך מקדשים את היבש. אמר שמואל, כלי שרת אין מקדשים אלא שלמים, רק כאשר הכלי הוא שלם ולא כשיש בו נקב. אין מקדשים אלא מלאים, דווקא כשזה מלא בשיעור המדובר, נאמר שהוא צריך להביא עיסרון למנחה, אז רק כשיש בו עיסרון אז זה מתקדש קדושת הגוף. ואין מקדשים אלא מתוכן, רק מה שנמצא בתוך הכלי. ואמרי לה, ויש אומרים אין מקדשים אלא שלמים, כמו שדיברנו שאין בו נקב, ומלאים, ומבפנים, דווקא כשזה נמצא בתוך העזרה. שואלת הגמרא, מהי ביניו? עונה הגמרא, איכא ביניו בירוצי מידות. מה קורה כשיש לי פה מידה שהיא מידה מלאה, שמעל דופנות הכלי יש לנו מידה? האם אני אומר שרק מה שמקביל לדופן הכלי זה מתקדש, מה שיוצא מדפנות הכלי לא מתקדש, או שמה כל מה שמחזיק הכלי הוא המתקדש? ותופעות כבר מאיר על מה שרשי אומר אלא בפנים, שהכוונה בעברה, ותימה למה שינה לשון המשנה הבל למימר בקודש, הרי המשנה ככה מסיימת, וכולם אין מקדשים אלא בקודש. ומה הכוונה? בעברה. אז למה פה הוא קורא לזה בפנים ולא בקודש? אז זה הוא בא לומר, פרש רבינו חיים, זה בפנים לכלי כאמר, ואתי למיעוט היחקה כמו שבו מבחוץ. זאת אומרת, שאם יש לכלי הזה איזה מכה, ועכשיו הוא יכול להניח בתוכו, זה לא נקרא מקדש. רק מה שנכנס בתוך הכלי, לא דבר כזה שחקוק מבחוץ לכלי. במתנית התנה בברייתא נאמר, אין מקדשים אלא שלמים, כמו שאמרנו שהכלי ללא נקב, ומלאים במידה שלהם, ומתוכן ולא מה שנמצא חוץ לדפנות, ובפנים ובעזרה. אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, לא שאלו מה שאמרנו בברייתא, שאין מקדשים אלא מלאים, דהיינו בשיעור הנצרך, אלא שאין דעתו להוסיף. זאת אומרת, הוא למשל צריך להביא יסרון, והוא הכניס עכשיו שלושת רבי יסרון, ואין בדעתו להשלים. שם אני אומר שזה לא קדוש קדושת הגוף, אלא נשאר קדושת דמים. אבל דעתו להוסיף, אם בכוונתו להשלים למידת היסרון, ראשון ראשון קודש, מה שנכנס לתוך הכלי מתקדש גם לפני שהוא מתמלא במידה שלו. תניא נמי אחי, וכך למדנו בברייתא, מלאים אין מלאים אלא שלמים, זאת אומרת יסרון שלם. אמר רב יוסי, אי מתי בזמן שאין דעתו להוסיף, אז אם זה לא שלם, דהיינו המידה לא הוא שלמה, זה לא מתקדש. אבל דעתו להוסיף, ראשון ראשון קודש, אכן מה שנכנס לכלי, גם אם זה פחות מהשיעור, זה מתקדש בקדושת הגוף, וכך הוא הולך ומשלים לשיעור. על פניו נראה שכן, כי הרצון שלו זה כבר מקדש. אין כלי הלך מקדש את הקודש. אמר רבי תימא רב אסי, אין מקדשים להיקרב, כשיש לנו נקב בכלי ועכשיו אנחנו אומרים שזה לא מקדש, הכוונה היא זה לא מקדש לעלות על גבי מזבח, אבל מקדשים להיפסל. אם עכשיו טבול יום ייגע בזה, אם אותו אדם תמה ייגע בזה, אז אנחנו באים ואומרים שזה כן קדוש. אם זה יצא מחוץ לעזרה, אז זה כן קדוש כפי שרשי מביא, ובכזה מקרה אכן באמת זה ייפסל, כי אמנם זה לא עולה על גבי מזבח, אבל יש בו את הקדושה להיפסל. אומר רשי, דלא נפקה לכל וישרפו שקידשם הכלי. וזה ממשיכה הגמרא ואומרת, איכא דמתני לה, יש כאלה שהביאו את הדברים האלה, אין מקדשים להיקרב אלא מקדשים להיפסל, על הדין הבא, אין מביאים מנחות ונסחים ומנחת בהמה, מה שנקרא מנחת נסחים של הבהמה שבא ביחד עם הבהמה, וביקורים מן המדומה, מאותו תערובת שנפל תרומה לתוך חולין, שאומנם זה מותר לכהנים, אבל זה אסור לאכילת ישראל. ומכיוון שכתוב בפסוק ממשקי ישראל מן המותר לישראל, אז אי אפשר להביא את זה מזה. ואין צריך לומר מעורלה וכילי הכרם שזה איסורי הנאה שאסור גם לכהנים, שוודאי שהם לא מביאים. ואם מביא, לא קידש. אמרה ואיתם הרב אסי, לא קידש להיקרב, לעלות על גבי מזבח. אבל קידש להיפסל, אכן באמת, כן, אם יהיה בו, אמרנו, אותו תבוליון וכדומה, אז הם לא יוצאים לחולין, אלא הם טעונים שריפה. תלו רבנן, כלי קודש שנקבו הם מחתיכים אותו. אם היה לי נקב בכלי קודש, אנחנו לא יכולים להתיך את המקום של הנקב כדי לסתום את המקום. ואין מתיחים לתוכן עבר, גם אי אפשר לטפטף לתוך זה עופרת כדי לסתום את הנקב. נפגמו, ובראשי נראה שפגימה הכוונה היא דבר הניכר, פגימה גדולה, שהתיקון ניכר, אין מתקנים אותם. כמו כן סכין שנפגם, דהיינו, לא סתם שכרגע הוא לא מספיק חד, אלא ברגע שאתה תשייף אותו ניכר שתיקנת את השילוב שלו, אין משחיזין את פגימתה. נשמתה, אם הסכין נשמתה מקטה, אין מחזירים אותה. אבא שאול אומר, סכין מטרפת הייתה במקדש, סכין כזאת היא, שאפילו שהיא לא כלי שרת, כי הרי סכין שחיטה פשטות לפחות לפחות לפי שיטת רשי, אין לדין של כלי שרת, כי הרי שחיטה קשרה בזר, ונמנו עליה כהנים וגנזוה כיוון שהייתה יוצרת הקלות, אז אפילו שזה לא כלי שרת. אבל המסר העיקרי של הברייתא, שאין עניות במקום השירות. ומכיוון שבבית של השיר, במקום שיש בכלי פגימה, לא עושים כלי עם תיקון, אלא זורקים אותו, אז בבית המקדש כלי כזה שהתיקון ניכר בו, לא מתקנים, זורקים. תלו רבנן על אותו משקל. אז אנחנו דיברנו על פגימה כזאת שניכר, תראה לשון רשי, רשי אומר, נפגמו ארבע שורות מלמטה. פגימה גדולה שתיקון השחזתה ניכר. מדובר שכשאני עושה את ההשחזה רואים שהיה פה תקלה ואני נאלצתי לתקן, אז אנחנו לא עושים. כמו כן אומרת הגמרא, בגדי כהונה, תנו רבנן, בגדי כהונה אין עושים אותה מעשה מחת, זה לא עושים את זה חלקים חלקים שנתפרים זה לזה על ידי מחת, אלא מעשה אורג, עושים את זה במחת אחת. זאת אומרת עושים את כל הבגד בלי לחבר חלקים חלקים, אלא באריגה אחת, שנאמר מעשה הורג. נתגעלו, מה קורה אם זה יתלכלך? אין מחפשים, לא בנטר ולא באוהל. נטר ואוהל זה כל מיני סוגי סבון של זמנם, שבזה היו משפשפים את הבגד ומסירים את הכתמים. מדייק את הגמרא, הבמים מחפשים, משמע שכל מה שלא עושים זה באותו חומרים. אבל אם היה לכלוך ואפשר לנקות את זה על ידי מים, והגמרא שואלת את זה בתור ביטמיה, כיוון שזה נראה כמעשה עניות, אז מה זה משנה לי נטר או מים? הרי ברגע שהוא מחבס את זה, זה כבר לא נראה טוב. אם זה לא נראה טוב, אז הפוך, מים זה מגרע יותר. הרי יותר נשאר רושם של הדבר. אמר אביי אחי קאמר, אין אחי נמי. הוגעו במים, אם נוצר שם הקטם, לכלוך כזה, שאפשר להסיר אותו על ידי מים, אז מחפשים אותו בנטר ואוהל. אז בוודאי שאפשר לחבס את זה באותם תכשירים כדי לנקות היטב. הוגעו לנטר ואוהל, אז במים אין מחפשים. אבל אם זה כזה לכלוך שרק על ידי חומר אפשר, ואי אפשר לנקות אותו במים, אז אין מחפשים. ויש אומרים, אין מחפשים אותם כל עיקר. למה? שאין עניות במקום השירות. אותו יסוד אומרת הגמרא, מכיוון שזה השירות, ואין השירות במקום עניות, אז בגד של השירים לא מחפשים, אלא זורקים. מה עושים? עושים את זה פתילות למנורה, אבל לא חוזרים ומלבישים. זה לא חד פעמי, לובשים את זה הרבה פעמים, אבל ברגע שיש על זה לכלוך כזה שטעון כביסה, ואולי אפשר להסביר את זה יותר, כשאנחנו מדברים בזמנם לחבס, היו צריכים לחוות בבגד, והיו צריכים לשפשף, אז זה יוצר עכשיו פגימה, רואים שיש פה איזשהו פגם בתוך הבגד. השירים לא היו עושים דבר כזה. ומכיוון שאין השירות במקום הניעות, לכן היום העשירים גם לא מחפשים.